ואני עושה, תגידי מה יוצא מזה. תגידי עד מתי לרדוף הרגליים כואבות לי וכמעט נגמר הזמן. אז למה? תגידי לי למה? תהיה פה מלחמה. כשאת הולכת בלילות אתה לא נרדם, משוגע אני הולך מפה לשם.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-50-50-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי, ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. באולפן אופר לוין, סוליקו בלי דרור, מערך את עידן קורין, או מעניין עם עידן?
אהלן, מצוין אופר, מה שלומך?
אתה רחוק מהמיקרופון, שומעים אותך טוב, זה כבר טוב. ידר, אבל עידן, סיפרתי לך את זה קודם, אבל המאזינים האדוקים שלנו יודעים שתמיד אנחנו מתחילים עם שיחת טלפון מפתיעה. היא לא מפתיעה את האמת. עם ריקו, משה ריקו, ומה המצב ריקו?
בסדר גמור, מה נשמע, מה קורה אופר, מה קורה עידן?
מצוין, הנה, אבל אני תוך כדי השיחה מתייג אותנו בפייסבוק, אנחנו גם בשידור חי בפייסבוק, מי שלא יודע.
תייג.
כן, חלק מה... אין מה לעשות, אנחנו עובדים בזה. חלק מהעסק. מה קורה ריקו, מה חדש?
מה קורה? אתה יודע, מה קורונה, זה לא מה קורה. זה החום עולה, המתח בסי, 35 מעלות במכונית. אתה יודע, בוא נראה לאיפה נגיע עם הקיץ הזה, נראה מה הוא משפיע על הקורונה.
כן, אתה יודע מה הבעיה הגדולה לדעתי עם הקורונה? בדיוק אמרתי את זה השבוע. אם בגל הקודם, אני חושב שמרבית ה... לא הרגשנו את זה במעגלים הקרובים אלינו, פחות או יותר. פחות, לא הכרתי אנשים שנדבקו בקורונה. אתה יודע, אולי הכרתי קצת אנשים שנכנסו לבידוד, גם כן, לא בטוח. פה אני כבר, יש אנשים שאני במעגל ראשון כבר יודע שאני...
קרוב אליהם.
קרוב כבר.
זה דופק בדלת.
זה הולך ומתנדג. יש לי חדשות בשבילך.
דה.
אני לא יודע אם הן טובות או לא טובות, אבל יש לי חדשות. אין שאלה שכולנו נדבק בקורונה. זה סוג חדש של שפעת, הוא נמצא כאן. הוא לא הולך לשום מקום. מדברים על גל שני. אם לא גל שני עכשיו, אז יהיה בחורף. עד אז אנחנו פשוט צריכים לדחות את הגל השני כמה שיותר, כדי שיהיה חיסונים, כמו בכל שפעת אחרת. נכון שזה משפיע יותר. אגב, אני מכיר מישהי לא מארץ, שחלתה בקורונה, וזה לא נעים בהחלט. היא 6 שבועות הייתה בבית, חסרת כוחות, בבידוד, הריחוק
החברתי. הנשיא שלנו באיחוד הצלה היה מונשם כמעט חודש עליהם, על מה אתה מדבר?
הוא
יצא מזה, אבל...
נכון. אז... כנראה כולנו נחלה בזה, כי אי אפשר, התחלואה שזה היא מטורפת, לא יודעים מה ואיך, מצאו באיזה מדינה נדמלים, אני לא טועה בשוודיה, מצאו שרידים במערכת הביוב, וכבר פתאום חושבים שם שזה עוד לפני בכלל שסין התחיל.
סתם אנחנו משים את הסינים, בקיצור.
אני יודע, כבר אי אפשר לדעת שום דבר. מה שאנחנו כן יודעים, זה שהנדלן חם, רותח, המגורים, העליות במחירים ממשיכות, עברו כבר 4 שבועות, אם אני לא טועה, או 5 שבועות, מאז קום הממשלה המפוארת של ה-36 שרים, ועדיין אין מדיניות, אין קצה חוץ, אלא יש עוד פעם הבזקים כאלה ואחרים של השר החדש, בוא נעשה ככה ובוא נעשה ככה.
היה דיבור על נושא של העלאת המלט, נכון? משהו כזה היה. העלאת המלט
עלה. סליחה.
לא, אבל מיסוי על המלט.
רצו להעלות את המיסוי בכמעט 20%
על המלט.
המיסוי, למעשה, מה שקרה זה ש... זה דווקא נמצא אצל אמיר פרץ, אצל שר הכלכלה, שפחות או יותר הוא החליט שהמלט שיש בארץ יהיה מיוצר בישראל. שזה דבר שלעצמו טוב, אבל צריך להיזכר למה בכלל פתחו את השמיים לנושא המלט.
למה? ריקו?
ומה שהפעם הוא בעצם...
ריקו, לא שמענו אותך למה פתחו את השמיים לנושא המלט, היה שום קטיעה בשידור?
אז אני אחזור שוב, פתחו בעצם את השמיים למלט, להכניס עוד מלט מייבוא, על מנת להוריד את המחירים. מה שזה עשה כמעט קריסת מפעל נשר, כמעט בחדות פירעון, אבל איכשהו הוא עדיין עובד. ועכשיו העצירה של היבוא בעצם אמורה הייתה להעלות את מחיר המלט, אבל אמיר פרץ, מה שהוא בעצם עשה, הוא קיבל מכתב התחייבות מבעלי נשר שהמחירים לא יעלו. אבל אתם יודעים, מכתבים נחות ומעשים נחות, בואו במבחן הזמן נראה באמת מה קורה, האם יעלה או לא יעלה.
השאלה אם גם בהצע וביקוש, האם יהיה להם מספיק מלט למלא, לספק פה?
אני חושב שכן, זה לא הבעיה, כי אם ב4 שנים האחרונות המלך בבנייה היה כל המניבים, כל המשרדים ומסחר וקצת פחות מגורים, זה הולך להתהפך עכשיו, יהיה פחות משרדים גם בגלל המשבר הזה, ויהיה הרבה הרבה יותר מגורים. אז אני חושב שהמלט, אנחנו נצטרך אותו בכמויות גדולות. אין שאלה בזה. השאלה אם זה באמת ישפיע על הלונגרן, אם בעוד שנה יבוא חברת נשר ויגידו, שמעו מה, אנחנו לא מצליחים להחזיק את עצמנו, כי אנחנו לפי המחירים הישנים, הורדנו את המחירים בגלל שאתם הממשלה הבאתם שחקנים חדשים מחול, אז עכשיו אנחנו חייבים, למרות המכתב שלנו, להעלות את המחירים. פה המדינה שלנו הרי, הדבר היחיד שאנחנו יודעים שאנחנו בטוחים בו זה החוסר ודאות. זה הדבר הכי בטוח ש...
זה כמו שאני אומר, אמרתי היום למישהו על הקורונה, שידביקו אותי כבר וזהו, בוא נגמור עם זה.
אתה מצפה כבר להיות אחרי זה.
כן, שנהיה אחרי זה כבר.
לגמרי, ככה זה הכי בטוח כנראה.
נכון, זה יקרה, זה יקרה. וזהו, עידן, תשמע, האמת שאופר אמר לי שאתה מתארח היום, ונורא עניין אותי, בשוק היוקרה יש תזוזה. כנראה העלייה לארץ של כל מיני משפחות חזרה, קצת תזוזה ויש מחירות לא רעות בכלל.
כן.
שוק היוקרה. שוק היוקרה, 5 מיליון ומעלה. איך אצלך?
תראה, זה מפתיע, אבל המון המון קלפים נטרפו בתקופה הזאת, כי ציפו שכנראה תהיה ירידה בביקוש, אבל בגלל שהקורונה נכנסה לחיינו, אז בימים אלה אנחנו מגלים ביקושים חדשים של אנשים שסגרו את המשרדים שלהם, של אנשים שסגרו את החנויות בגדים שלהם, ומעבירים את העסקים הביתה. זה שנסגרו חנויות ברחוב, זה לא אומר שהעסקים הלכו לאיבוד. אנשים עברו לעבוד אונליין מהבית. ואנחנו מגלים היום שחבר'ה צעירים שהחזיקו חנויות בחוץ ומשרדים, מחפשים דירה עם עוד חדר בעצם. וגם אם הם קנו דירה לפני שנה או שנתיים, הם חוזרים שוב לשוק הזה, ושוב מחפשים דירות. אנחנו...
כלומר, הוא אומר, במקום שיהיה לי חנות ברחוב בנתניה, אני אקח עוד, עוד חדר, ואני אעשה שם את הקולקציה שלי, ואני אמכור את זה.
לחלוטין, או חנות, או משרד, אם זה רואה חשבון, עורכי דין, כל מקצועות החופשיים. זה מייצר ביקושים גדולים. לא
מה שאתה בקצוע. אומר, דירות 3 חדרים לצעירים, זה מתחיל להיות דירות 4 חדרים וכו' וכו'.
הם להערכתי היום מתחילים ישר בגדול, 5 חדרים. אם פעם הם היו וואו. מחפשים לעבור כל 5 עד 7 שנים דירה, להערכתי כרגע הממוצעים יעלו לאזור 8 שנים, עד 10 שנים לפחות. הם יתחילו בגדול יותר, על ההתחלה.
כלומר, זה לא מוציא מהשוק את ה... זה לא מוציא מהשוק את הדירות 3 חדרים, אבל זה מקטין אותה, את הביקוש. כלומר, מי שאין לו, אין לו כסף ל4 או 5 חדרים, הוא לא תהיה לו ברירה.
כן, ייתכן. אנחנו עוד בתוך התקופה שאנחנו עוד כל יום מגלים משהו מחדש בתקופה הזאת. כל יום נראה אחרת. ואני מאמין שאנחנו בקרוב נבין בדיוק לאן הביקושים הולכים. ולצערנו, אני מקווה שאנחנו גם נראה את הבנייה, את קצב הבנייה גדל, כי לצערנו כרגע בהקפאה כמעט לחלוטין. מה שייצר בעיה גדולה.
אתה כל כך צודק. אתה יודע, עידן, רק היום התפרסם שיש ירידה של 17% בכמות הדירות שמקבלות טופס 4. ירידה של 17% שזה, אנחנו כבר מתקרבים ל-20%, זה מטורף. בו בזמן שהכמויות צריכה לעלות. אנחנו כל הזמן מדברים על תוכנית המאה 2048, שנהיה כאן 17 מיליון תושבים. במקום שנהיה בפלוס של 130%, אנחנו במינוס של 20%. זה נתון שהוא, אני לא מבין, האמת, כבר התחלפו 3-4 שרי שיכון מאז שאנחנו מבינים את הדבר הזה. שום דבר לא קורה. זה קצת, לא יודע, רפובליקת
בננות מזכירה. כן, אבל אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו, בתור אחד שאתה אתה מסתובב וקונה כנסים, ואתה מאוד מאוד מושפע, ואתה יושב בוועדות, בסופו של דבר, אתה יודע, אני שם לב, אני בעולם הנדלן, אני יכול להגיד, להעיד על עצמי, אני חושב אני נטו בתוך עולם הנדלן 6-7 שנים. לא בייעוץ משכנתאות, כלומר, נטו, חי את הנדלן. כל הזמן זה אותם דיבורים, זה אותם... זה אותם ועדות, זה אותם הרצאות, אותם שולחנות עגולים עם השר הזה והשר הזה, אבל באמת יוצאים מהזה, אומרים וואו וואו איזה יופי הוא דיבר, הוא אמר, ואנחנו חוזרים לאותו משפט כמו שאתה תכף תגיד לנו, המחירים יעלו ואין לנו פתרון, ואני מסתכל על עוד 40 שנה, 30 שנה, וואלה בכתי, אנחנו לא נעבור כאן את הכביש.
לא, לא נעבור את הכביש, אגב השרה מירי רגב אמרה לפני שבוע ברדיו, היא התראינה ואמרה, מה שיש עכשיו בעוד 5 שנים תזכרו, כי עכשיו זה אוטוסטרדה לעומת מה שהולך להיות. אז...
איזה יופי.
כן, נורא יופי. אז בואו, אנחנו לא יודעים באמת לאיפה אנחנו הולכים. מעניין מאוד 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 מה יהיה. אי אפשר לדעת.
בנימה אופטימית זו, ריקו.
אוי, בנימה אופטימית זו, חברים, קצת חם לכם, קחו מגבת, קחו בקבוק מים, רוצו, טוסו לקנות דירות, כי המחירים יעלו במיוחד באזור גוש דן והסביבה. רוצו, טוסו.
ריקו, שמחנו לשוחח איתך.
גם אני, להתראות.
תודה רבה, יום טוב.
תודה, יום טוב, נתראה שבוע הבא, ביי. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אנחנו בשידור חי מרדיו סול, כאן בראש העין. מערך את עידן קורינו, נכון? ככה אומרים את זה?
אמת.
מאיפה יש המשפחה הזה? אף אחד לא שאלתי אותך.
האמת שאף אחד לא יודע.
אף אחד לא יודע.
לא, סתם. האמת שזה היה בכלל קורוניו, כשהמשפחה הגיעה לארץ, מטורקיה, ולא ידעו איך לבטא את זה, אז יצא קורינו בתעודת זהות.
הבנתי, אוקיי.
ויש לזה גלגולים, אתה יודע, כמו כולנו, כולנו בסוף התגלגלנו לכאן מאיפה שפור.
כן, כן, מקסימום, לך לבית התפוצות, ותבדוק.
ומשנים, כן, לא, גם אפשר, אתה יודע, היום כבר משנים הכל.
נהדר. גילוי נאות, אנחנו עובדים ביחד כבר מספר שנים, אנחנו, החברה שלנו מלווה את הפרויקטים שאתה נמצא בעולם המשכנתאות, ואמרתי, הנה הזדמנות לארח את עידן, וקצת לשמוע מי זה עידן. אז בוא, ספר למאזינים שלנו, מי זה עידן?
כן, תקופה ארוכה, האמת שאנחנו מדברים על זה שאני אגיע. עידן קורינו, בן 33, נמצא בתחום הנדלן כבר...
נשוי, פלוס,
נשוי, פלוס תינוקת, מהממת בת שנה.
היא כבר לא תינוקת, שנה זה כבר גיל.
כן, זהו, היום בבוקר היא כבר הלכה את כל הספה, ולקחת השד מהצד השני, זה היה פעם ראשונה שהיא ככה הולכת לה, מקצה לקצה.
המריבה על השלט, כן.
לגמרי, ככה היא מתחילה את הבוקר. אני נמצא בעולם הנדלן כבר 9 שנים, בעיקר בשיווק פרויקטים כרגע. אני חי את כל שיווק הנדלן, מאזור התיווך שהתחלתי בעברי, ועד פריסלים ושיווק פרויקטים.
מה גרם לך להיכנס לעולם הנדלן לפני 9 שנים?
האמת שהייתי סקרן כל הזמן לקרוא על התחום הזה. היום זה כבר מאוד נפוץ, היום כל אחד קורא על עולם הנדלן. היום עולם הנדלן זה כבר השיחת שולחן של יום שישי בערב בכל בית.
כן, כולנו נדלניסטים, כולנו...
לגמרי.
איך קוראים לזה? יזמים ומשקיעי נדלן.
לגמרי, לגמרי. אבל אותי עולם השיווק מאוד מאוד משך, ועולם הנדלן היה מאוד מאוד מעניין. התקופה שאני נכנסתי ל-2011, זה היה תקופה לדעתי אחת המאתגרות במדינת ישראל, תקופת מחאת האוהלים. מחאת הקוטג'
כן.
שהשוק הזה יחסית היה, הוא קפה, ואני ככה עשיתי צעדיי הראשונים בעולם הזה בכלל בתיווך דירות בדרום תל אביב, שלהערכתי באותה תקופה זאת הייתה הפינה היחידה שהייתה תוססת.
אז נמכרו שם דירות בטח ב500,000 שקל.
קצת יותר, זה היה 1,300,000, 1,400,000, זה היה...
1,300,000, טוב, הגזמתי קצת.
זה היה מספרים, אבל זה עדיין היה מחירים מאוד מאוד זולים, וזוגות צעירים, הייתה שם נראה מאוד מאוד גדולה של זוגות צעירים, שחיפשו את תל אביב, אבל לא יכלו להרשות לעצמם לגור בתוך העיר, ועבדו בעיר, אז הגיעו לשוליים שלה, והיום מזרח העיר הפך להיות אזור תוסס מאוד. ואני התגלגלתי משם, בעצם לפרויקטים החדשים. מהר מאוד הבנתי שמה שמעניין אותי מאוד זה שיווק פרויקטים חדשים, שזה תחום שהוא מאוד מאוד מאתגר. ומאז אני שם.
מה ההבדל? אני יודע מה ההבדל, גם כולם יודעים, זה חדש, זה יד שנייה. אבל באתגר,
כן.
בין יד ראשונה ליד שנייה, יש הבדל.
יש הבדל.
זה סוגי אוכלוסייה שונים, נכון? זה בוא, תספר לנו קצת על הדבר הזה.
תראה, אנחנו, אני אגיד לך, אם אפשר להסתכל היום על זוגות צעירים, לצורך עניין, יש לא מעט זוגות צעירים שפוסלים את שוק היד השנייה מראש. מאחר ומחירי הדירות לא זולים כיום.
ההבדל לא גדול.
נכון. אבל יש להם את הזמן לחסוך עוד און עצמי. למשך תקופת הבנייה של הפרויקט, ולכן אתה פוגש אותם מ-day one, מהיום הראשון של הפרויקט בעצם, כשאתה מוציא אותו לשיווק, הם מגיעים אליך למשרד המחירות, כי מבחינתם, אם יש להם היום און עצמי מסוים, תקופת הבנייה של 2-3 ולפעמים 4 שנים, עד מסירת המפתח, עוזרת להם בעצם להגיע לנכס שהם רוצים, שהם חולמים עליו, בלי להתפשר.
כלומר, זוג עצמי, זוג שרוכש דירה מקבלן נניח, ויש... בממוצע זה 2.5-3 עד שהם מקבלים את הנכס. והגיע אפילו בפריסל וקיבל עסקה טובה. בתקופה הזאת שנניח הוא לא גר אצל, לא גר בסחירות, אלא גר אצל, מתאפק קצת וגר אצל ההורים. אנחנו מכירים הרבה זוגות כאלה. אז
גם זה קיים. חוזרים אפילו להורים.
חוזרים להורים. יש, נכון, יש מקרים כאלה שחוזרים להורים. זה אומר שיש לנו זוג שחסך את 5,000 שקל בחודש שכר דירה. אומר, אני שם את זה בצד. וכעבור שנתיים יש לנו כאן 5,000, 100, 100 ומשהו אלף שקל, 140 אלף שקל בכיף שהוא מכניס זה לעונה עצמי שלו. אם לא יותר.
לחלוטין, לפעמים גם יותר. לפעמים גם הם בונים על הקרנות השתלמות וכולי, ודברים שמתפנים להם על הדרך.
כספים שנחסכים תוך כדי.
נכון, נכון.
או איך אמר לי לקוח פעם, סבתא זמנית גם תוך כדי, שנהיה בריאים, אבל זה המציאות של ימינו.
ודבר נוסף, זה כל הנושא הזה שהם יכולים להיות מעורבים בתוך תכנון הדירה שלהם. אם זה הזזת קירות, או גמרים בתוך הדירה, ולרצף, לשים את הריצוף שהם רוצים, או את המטבח שהם חלמו עליו. זאת אומרת, אלה שני פרמטרים, גם הפן הכספי וגם הפן התכנוני של הדירה, שבעצם מבדילים אותנו מתחום היד השנייה, ולחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, זה עולמות אחרים מבחינת שיווק ומבחינת אופי הרכישה. יד שנייה אתה הרבה פעמים לוקח דירה באזור מסוים שאתה רוצה, אבל לאו דווקא בכיווני האוויר שאתה רוצה. אתה לוקח את מה שפנוי בשוק, שהוא הכי טוב לפרמטרים שלך. ובפרויקטים חדשים יש לך
אפשרות בחירה. אם הלכתי לפרויקט חדש בנתניה, אז אני רוצה דירת 4 חדרים, וכנראה יש לי כמה אופציות בכיווני האוויר ובנוף שלי ובקומה שלי. ואם רציתי דירה ברחוב סלמה בתל אביב, 4 חדרים, לא יודע אם יש שם.
אז בוא נראה מה יש ברחוב סלמה, ואז כנראה שנמצא את הכי טוב עבורנו, אבל יהיו כנראה פשרות מסוימת.
אבל כנראה ההיצע ברחוב סלמה, לא יודע למה עלה לי סלמה, אבל ל4 חדרים, כנראה זה 2 דירות בלבד כרגע, בשלב הנוכחי.
נכון.
ואז אתה צריך לבחור אחת מהן. גם מן הסתם אני חושב שגם האוכלוסייה, ניקח פרויקטים, זה יותר צעירים חבר'ה, נכון?
המון המון צעירים.
כי זה הדירה הראשונה, והם רוצים כמו כולנו משהו חדש, כמו שאתה רוצה אוטו חדש היום, וטלפון חדש, והכל חדש אתה אומר, אוקיי, אני רוצה כבר בית חדש.
רוצים לקרוא את הניילונים.
בדיוק, חלק מהכיף לקרוא את הניילונים, שגם, לעומת זאת אני חושב שברגע שיש לך יד שנייה, ודרך אגב זה לא משנה אם יד שנייה בעיר המרכזית או בשוליים, אתה לוקח זוג שאז הוא עובר מדירה אחת לדירה שנייה, ואין לו כוח של חכות 3 שנים למשפחה עם ילדים ו... או זוג מבוגר בשביל אותה דירה, נכון? או...
תראה, זוגות צעירים היום מוכנים לחכות בשביל דירה חדשה, לא מעט, ומנגד בדירות היד שנייה הם פחות... פחות רגועים על הדברים האלה, זאת אומרת, הם הרבה יותר לחוצים שזה יהיה מהרגע להרגע, מיידי, ותמיד, תמיד, תמיד בדירות היד שנייה, בגלל שאין להם יד מכוונת שתוביל אותם. הרי בסוף כשהם מגיעים לפרויקט, יש מנהל מחירות שמוביל אותם איזה תהליך כלשהו, ועוזר להם להתבגר תוך כדי חיפוש הדירה, או תוך כדי הפגישות שהוא פוגש אותם, כי פעם...
מנהל המחירות הוא לא בונד עם כל חדירה, אתה אומר שהוא...
אז זהו. זו הנקודה שבאתי להגיע אליה. פעם זה היה בוא נמכור לך דירה. פעם היינו גם מבצעים פריסלים מאוד גדולים, אנשים היו מגיעים, קונים דירות ב10 דקות וממשיכים הלאה.
כולנו זוכרים את הפרויקט שם בשוק הסיטונאי בתל אביב.
אז היו גם סיפורים הרבה הרבה יותר גדולים מהשוק הסיטונאי של תל אביב ב5-6 שנים אחורה, והיום זה פחות נפוץ. היום כבר אנשים לא נכנסים וקונים כאילו זה עגבניות אצל הירקן דירה. היום כבר עוברים תהליך מאוד מאוד רציני, ובשביל זה יש את האנשי מחירות. האנשי מחירות גורמים להם להבין מה הצרכים שלהם בסופו של דבר. הם מכוונים אותם מאוד למטרה. פרויקטים חדשים מציעים היום הרבה מקרים שכונה חדשה, ולכן יש את הסדר עדיפויות, אם מעדיפים את זה קרבה לרכבת או קרבה למוסדות חינוך. והם גם עוברים תהליך בנושא הכספי. הם לא מגיעים מבושלים, הזוגות הצעירים, מראש מהבית. מה שפעם כן היה קיים להערכתי. פעם היו יודעים מה היכולות הכלכליות, היום היו באים קונים. היום הם מגיעים ללא הבנה פיננסית. אנשים היום מבינים לא מעט בכסף, אבל מבחינת זה שרשום להם שיכולים לקבל 75% משכנתה, אז הם, יש להם 500,000 שקל בכיס, הם ישר קופצים לחפש דירה של 2 מיליון שקלים. ואנשי המחירות היום בפרויקטים באמת מבשלים ומכוונים אותם על מנת לעשות הרכישה בצורה הכי נכונה שיש.
כלומר, זה לא רכישה זבנג וגמרנו, כי בסופו של דבר יש כאן סוג של סמי אחריות כלשהי.
אז אתה הולך איתנו יד ביד בפרויקט שאנחנו משווקים בנתניה כבר תקופה לא קצרה, ואתה חווה כמעט כל עסקה איתנו שם בפרויקט הזה, ואתה רואה, אנחנו פוגשים אנשים פעמיים ושלוש, וארבע, ושיחות בשבע בערב ובתשע בערב.
כן, לא, אני, אם אני לוקח זה על באמת, זה אני חושב שאתה, אתם, בפרויקט הזה, כל לקוח, מהעיניים שלי, אתה יודע, אני מוסיף כאן את, את אלמנט המימון.
כן.
זה ממש לבנות לו תוכניות עסקית, תוכנית עסקית, בשביל להבין מה נכון לו ומה לא נכון לו, והיו לא מעט לקוחות שאמרנו לו, חבר'ה, שני מיליון שקל, דירת שישה חדרים, חכה עם זה, לא.
נכון, לחלוטין, לחלוטין.
לך תקנה במישהו אחר שימכור לך, אנחנו לא חושבים שזה נכון לך.
תראה, רכישה דירה זה הרכישה הכי גדולה שהם עושים. אני חושב שזה חטא אם זה לא יהיה, אם לא נבנה תוכנית עסקית מראש לכל לקוח. זה מים עמוקים. ואם לא ניכנס אליהם נכון ולא נדע לשחות, אנחנו נדבע. המשכנתא מלווה את הזוגות הצעירים האלה ל-25 עד 30 שנה קדימה. אני מאחל להם שהם יבדו את המשכנתא קודם לכן, אבל...
או שישלמו.
אבל מראש היא בנויה ל-25, 30 שנה קדימה בדרך כלל. והיא לחלוטין מצריכה מחשבה רבה.
כן. זה לא פשוט. אבל אתה יודע, ככל שאני... גם היום הזוגות הצעירים, שאני מסתכל על באמת... גם הפרויקטים, מרבית הפרויקטים החדשים, הם לא במרכזי העיר. יש לנו אנשים מתחילים, מרכזי העיר הולכים לעבור מחוץ לעיר. תשים לב.
מרכזי העיר הפכו להיות שכונות.
כן,
שכונות חדשות.
לא, אבל בדיוק, קח את נתניה, קח את קריית השרון.
כן.
קריית השרון, שהיא בשוליים של נתניה, אני חושב שהיום היא מרכז העיר.
היא חלק מנתניה, רק על הנייר.
כן.
היא משמשת את עצמה בפני עצמה. זאת אומרת, אנשים שם לא, כבר לא ניגשים למרכז העיר, לא לטייל, לא לבלות, ולא לקנות בחנויות. יש להם מתחת לבית כל מה שהם זקוקים לו. הם חוצים את כביש החוף רק בשביל להגיע לחוף הים היום.
בואו נדאג להם לים, ואז הם גם לא יצטרכו...
תראה, טוענים שאנחנו, העולם מתחמם, הקרח מפשיר. אז אולי המפלס עוד יעלה ויגיע אליהם, אבל...
אז תקנה דירה בקומה שלישית, 30, אז אתה יודע, הכל יהיה בסדר.
כן.
שמע, אני... ככל שאני מנסה לחשוב על זה, באמת יש הבדלים מטורפים, אבל דרך אגב, ביד ראשונה, ברכישה מיד שנייה, היתרון הגדול והמובהק, זה מה יש. כלומר, קנית, וזה המטבח, וזה התנאים שלך, וזה הסכום שאתה משלם.
לחלוטין, אתה גם...
ה-X ידוע.
לחלוטין, אתה יודע מה אתה קונה, איך הוא נראה, אתה רואה אותו בעין. אתה לא קונה דירה על הנייר. תראה, יש הרבה אנשים שלא מצליחים בפרויקטים, הם באים לקנות דירה, והם לא מצליחים לראות את התוכנית.
וכמה שלא תעשו הדמיות.
לחלוטין.
יש מקומות שעושים הדמיות, וואלה, לוואי וזה על באמת יהיה במציאות.
נכון.
אבל זה לא.
אז בדירות היד שנייה יש ודאות הרבה יותר גדולה. אתה מגיע לבניין, אתה רואה איך הוא נראה, איך התחזוקה שלו. אתה כנראה פוגש את השכנים במעלית, או שאתה יכול לדפוק להם בדלת ולראות מי השכנים שלך. אתה יכול לרדת לגינה הציבורית למטה, ולראות מי הולכים להיות החברים של הילדים שלך. אתה יכול ללכת ולשבת איתם, ולשוחח איתם, ולשמוע את כל רכילויות השכונה, לטוב ולרע. ולהבין בדיוק בפני מה אתה עומד, לפני שאתה רוכש דירה בבניין.
ואם אני מדבר כנגד, ברכישה מיד שנייה, זה...
זה העולם של היד שנייה, אתה רואה שם הכל.
סליחה, של יד ראשונה.
כן, יד ראשונה אתה בדרך כלל, תראה, הרבה אנשים מגיעים ליד ראשונה בגלל קרבה למשהו מסוים. אם זה העבודה, אם זה ההורים, או אם זה מכרים שקנו בבניין ושולחים אותם... לקנות גם, שזה אנחנו רואים לא מעט בקבוצות חברים, נבנית קהילה בבניין עוד לפני שהוא קיים, כי הם כבר מכירים אחד את השני, והיום הכל מאוד מאוד זמין ומהיר, והם ישר כבר בקבוצות פייסבוק ובוואטסאפ.
כבר יודעים מי יהיה ועד הבית.
הם לחלוטין כבר מתכננים את הבניין, כפי שהם רוצים אותו מראש. ואני, האמת שאני בשנה האחרונה, מביא קצת לעולם היד שנייה את העולם החדש, בצורה התכנונית שאנחנו עושים. מבחינת איך לעזור ללקוח לרכוש את הדירה. מה שאני עושה בימים אלה בשוקי
השנייה... רגע, שנייה, אני רק אעצור אותך שנייה, אני רוצה רק להוסיף עוד משפט אחד, נצא להפסקת שיר ואז נחזור למה שאתה עושה.
יאללה,
בשביל לעשות את זה מסודר.
מדהים.
ביד ראשונה מקבלן צריך לזכור מבחינה פיננסית, שיש לנו שני אלמנטים של אי-וודאות. אחד זה המחיר הסופי, מדדי תשומות בנייה לפעמים.
נכון,
אמת. הם סופגים. יש לנו שתיים את עולם, פתאום תחליט הממשלה להעלות את המע"מ, זה עוד משהו שהבן אדם צריך להביא אותו מהכיס. עוד פעם, זה על יתרת הכספים שלא משולמים. אלה הם כאילו לקחת המשכנתא מראש וכל הדברים האלה, אבל לא נכנס לזה. וכל התוספות שהוא פתאום רוצה מטבח חדש, והוא רוצה מערכת מיזוג חדשה וכאלה דברים, שיכולים לעלות בין 30 ל-150, 200 אלף שקלים.
זו נקודה מדהימה, כי זה עולם ללא תחתית. כשאתה מגיע לאולמות תצוגה של הספקים האלה, אז אתה, מה שנקרא, נכנסת ואחריך סגרו את הדלת.
כן, ואם אתה רוצה את הסגירה של הדלת שקטה, טריקה שקטה, זה יעלה לך עוד כמה גרושים. ואז באמת, זה גם הבדל שצריכים לקחת אותו גם מבחינה פיננסית, זה לא נגמר בדיוק במחיר חוזה של הדירה.
נכון, במקרים רבים אנשים מתפתים ומשדרגים דירות, והממוצע זה בין 50 ל-100 אלף שקלים להערכתי היום.
בדיוק.
במינימום.
אנחנו נצא להפסקת שיר קלה של 2, כמעט 3 דקות, ואחרי זה נחזור.
בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן עופר לוין, מארח את עידן קורינו, המתמחה במכירת נדלן, שיווק נדלן וליווי
רוכשים,
שזה יכול להיות משפחות, זוגות צעירים ואנשים בודדים שבא להם לרכוש.
לחלוטין.
מה קורה, עידן?
בסדר גמור, אנחנו כאן במזגן, טוב לנו.
טוב לנו, כן.
ברחנו מהחום בחוץ.
כן, יולי-אוגוסט. זה לא טוב למי שמתעסק בנדלן, אני חושב. זה לרוץ לשטח כל היום, להיכנס לאוטו שהוא רותח, ולצאת, ולעלות באתרי בנייה בלי המעלית, וסיוט.
לא מתלוננים.
לא מתלוננים, הכל טוב, יש פרנסה, זה חלק מהעבודה וחלק מהכיף. אני חושב שמי שעובד בנדלן, הוא נהנה מזה בסופו של דבר.
לחלוטין.
אתה פתחת לא מזמן נישה, סוג של נישה חדשה.
סוג של נישה חדשה בעולם,
בעולם שלך.
בעולם המוכר שלנו. אני החלטתי לקחת ולשלב את מה שאני עושה בעולם היד ראשונה, בפרויקטים החדשים, בתהליכים שאנחנו מעבירים את הרוכשים שלנו מאלף עטף, לעולם היד שנייה. עולם היד שנייה עבר מהפכות מאוד מאוד גדולות בשנים האחרונות. אם אני זוכר אותו פעם, אז דאטאבייס, לא ידענו מה זה, היינו מנהלים את הלקוחות שלנו במחברת. והשיווק היה שלטים בלוחות מודעות.
כן.
אז עולם הפרסום עבר היום תהליך מאוד מאוד גדול, אבל אופן מכירת הדירה נשאר אותו דבר. והמוצר שהלקוח מקבל מאיתנו נשאר אותו דבר. זאת אומרת, רמת השירות לא השתנתה המון. ובגלל שראיתי שבשנים האחרונות זוגות צעירים באמת באמת הפכו להיות חלק מאוד מאוד גדול מרכישת דירה, והם מעוניינים לקנות, ויש להם המון 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 ידע, אבל ידע שהוא, שהם ניזונים ממנו, מחברים, ממכרים, הוא לא ידע מקצועי.
אוי, אני חולה על המשפטים האלה, חבר שלי אמר לי.
נכון, נכון. אז בעצם...
שאומר לי מישהו חבר שלי אמר לי, אני יודע שעכשיו נשרפו לי חצי שעה מהחיים.
כן, רק להקשיב.
רק להקשיב ולהסביר למה זה נכון לחבר שלו ולא נכון לך.
נכון, בדיוק. אז מה שקורה בשוק הזה כרגע עם הזוגות הצעירים, זה שלא מעט פעמים הם מסתובבים לחפש דירה, וכשאני פוגש אותם, אני מגלה שהם מחפשים דירה כבר שנה או שנתיים. כי הם חיפשו דירה, מצאו כבר דירה בעבר שהם רוצים לקנות, ואז הם גילו שאין להם את היכולות לקנות אותה. אז התפוצצתם, כל החלומות שלהם התפוצצו. ואז הם כל שלושה חודשים בודקים את השוק מחדש, והם תמיד נזכרים בדירה שהם לא יכלו לקנות, ופשוט לא רוכשים שום דבר אחר מנגד.
האקס זה המיתולוגי.
לגמרי, 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 ככה. ולוקח להם המון המון זמן עד שהם מגיעים, מקבלים החלטה לקנות משהו. בעצם מה שיצרתי בתקופה הזו עכשיו, בשנה האחרונה, בניתי מערך של אנשי מקצוע, שמלווה את הלקוח מרגע המחשבה, מהיום שהוא ישב עם אשתו בערב על כוס קפה, על כוס בירה, יין, כל אחד משהו שותה בערב עם אשתו, וקיבל את ההחלטה לקנות דירה, אז מאותו רגע אנחנו פוגשים אותו. אנחנו מלווים אותם בכל נושא בניית התקציב, אם זה להבין מה העונה העצמי שיש להם, ממה הוא יכול להיות מורכב, איך הם יכולים לגייס וכמה, ולהבין מה יכולת המשכנתה המקסימלית שהם מסוגלים לקחת. לא חוכמה לקחת ולא לעמוד בה, אלא...
לקחת ולחיות.
לקחת ולהמשיך לחיות, כי הילד הראשון נמצא או בדרך, הוא יגיע עוד שנה, שנתיים, ואחריו יגיעו עוד, ולהמשיך לחיות ולהשאיר את הראש מעל המים, ולא לטבוע בגלל שרכשת דירה עם משכנתה שהיא גדולה עליך. אז הבניית תקציב זה השלב הראשון, ואנחנו גם עושים את כל תהליך המיקוד למציאת הנכס. אם זה לשבת ולעשות סדר עדיפויות לצרכים של הלקוח, מבחינת עיר מסוימת שהוא רוצה לגור בה, אבל הוא לא יודע להתפקס עליה, כי הוא לא יודע אם יותר חשוב לו עכשיו הקרבה לרכבת, קרבה להורים, קרבה לעבודה, או שחשוב לו שיהיה לו את הגן של הילד מתחת לבית, כי הוא רוצה לשים אותו בבוקר, לחזור, וגם לראות אותו מהחלון כשהוא משחק בגינה בצהריים. אז אני עוזר גם בתוך תהליך הזה למצוא את המיקום של הפרויקט.
אני אקשה עליך.
כן.
יבוא עכשיו זוג ששומע אותנו.
יאללה.
ויגיד, למה אני צריך את הליווי הזה? אני אלך למתווך בנתניה. כן. אני אגיד לו, אני... לא יודע, אני צריך מיליון שקל. אני ארים אפילו טלפון לבנק המשכנתאות לקבל אישור עקרוני, אלק, על מיליון שקל.
כן.
ויש לי עוד מיליון שקל מהמשפחה, כלומר, התקציב שלי 2 מיליון שקל. ואני אגיד למתווך בנתניה, בוא תמצא לי דירה בקריית השרון, והוא יתזז רגליים, והוא יעשה את כל הדברים. למה אני צריך את עידן, או מי שמתאמר שמתעסק בדבר הזה?
תראה, הרבה פעמים, כשאתה פוגש מתווך אחד, המרקט שיש לו להציע לך הוא לא כלל השוק. ויש לו נכסים שהוא משווק בבלעדיות, שהם אצלו. והוא, ברוב המקרים, הוא משים לך אותם כנכסים ראשונים על המדף. בוא נתחיל רגע ממקום אחר דווקא. אתה עכשיו נכנס ליד 2. אתה רואה מאות או אלפי מודעות על שכונה מסוימת. קריית השרון, יש שם מאות מודעות.
99 זה מתווכים.
נכון. וכל אחד מספר לך את הסיפור בצורה אחרת. ואתה פוגש מתווכים בפינת רחוב ורואה נכס. וכל נכס מספרים לך כמה הוא טוב, כמה הוא מדהים, וכמה אתה צריך לקנות אותו. ובהמון המון מקרים שמים לך את היתרונות, אבל גם מסתירים קצת חסרונות. אנחנו יודעים איך עולם המחירות עובד בסופו של דבר. בסוף אני באתי להיות יד ביד, כתף לכתף.
אתה היועץ של הלקוח. אתה היועץ של הלקוח לענייני נדלן, נקרא לזה ככה.
לחלוטין. אנחנו עוזרים לו לבניית תקציב, אנחנו עוזרים לו להתמקד מה האזור
הרלוונטי מבחינתו. כלומר, אתה יושב עם הלקוח, עושה לו סוג של ניתוח. אתה עובד באינטל בחיפה לצורך העניין, ואשתך עובדת ב... לא יודע, בהרצליה פיתוח באחת החברות, במייקרוסופט, לא יודע, מייקרוסופט, באפל, בהרצליה פיתוח. ויש לכם שני רכבים, ושלושה ילדים שאחד בגיל כזה וגיל כזה, ואתם ההכנסות שלכם ככה, ואתם תכננים להגדיל את המשפחה, ואתם לא מוותרים פעם בשנה על טיול לחול, לארצות הברית, קוסט טו קוסט כזה. ואז אתה יושב איתם ואומר להם, רגע, יש לנו אפשרות לקנות דירה בבנימינה, שיש שם רכבת לתל אביב, להרצליה ולחיפה נניח. ויש שם גני ילדים ובית כמו שאתם רוצים. כלומר, זה מה שאתה עושה לממש ניתוח
כירורגי. לחלוטין זה הכיוון. אם הרצון שלהם הוא לא לצאת עם הרכב מהבית למקומות העבודה, ואחד הפרמטרים החשובים מבחינתם זה תחבורה ציבורית, אז אנחנו נתמקד כנראה לצורך העניין, בשוליים של העיר, שהאזור קרוב לכאן רכבת,
היתרונות והחסרונות של השוליים של העיר,
שייקח לו רבע שעה להגיע רק לרכבת או 20 דקות. אז כן, משם זה מתחיל.
ואז אתה גם תנהל בדרך כלל את ההתנהלות מול אותם מתווכים או אנשי מכירות בפרויקטים.
נכון, אנחנו יודעים, אחרי שאנחנו עושים את הניתוח הזה, אנחנו יודעים ללכת ולמצוא את הנכסים הספציפיים במתחם שהוגדר מראש, על ידינו ועל ידי הלקוח, שאלה הנכסים הרלוונטיים והמתאימים ביותר לאותו לקוח ספציפי.
זה מזכיר לי את התוכנית, לא זוכר באיזה ערוץ, לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן קוראו לו, אני חושב, בבי-בי-סי, שאנשים באים ומגדירים, הם רוצים, זה הטווח מחירים שלהם, זה האזורים שלהם, ואז לוקחים אותם לראות שלושה נכסים. שאתה יודע, שעשו את כל המטריצות הנכונות, והגיעו אלה השלושה נכסים שמתאים לי משפחה. כלומר, לא מבלבלים עליהם את המוח, בואו נעשה עכשיו סיור של 24-7 במשך שבוע, לראות נכסים ונבלבל אתכם.
לחלוטין, יכול להיות שתי משפחות שמחפשות באותה שכונה, באותה תקציב, אבל הם הראו נכסים שונים לחלוטין. כי כל אחד והצרכים שלו.
כלומר, אתה מסנן את הגדולה של אותה משפחה לכל
ההתעסקות הזאת. לחלוטין, ומשם זה גם ממשיך אחרי זה לכל הליווי המשפטי והליווי מול הבנקים לקבלת המשכנתה, זאת אומרת בחבילה אצלי הם מקבלים בעצם מומחה נדלן שרץ איתם, מלווה אותם בכל התהליך, יועץ משכנתאות, עורך דין, אתם מקבלים את כל מה שהם צריכים ואנשי מקצוע שנאמנים עבורם, זאת אומרת שיש להם רק את האינטרס שלהם, הנכס כרגע הוא לא איזה פקטור מבחינתנו, כי זה יכול להיות או הדירה הזו או הדירה הזו.
השכרתי אחד דרך אגב, הוא כן. מקבל המיזם הזה מקבל מהלקוח ישירות, לא מהמתווכים, לא מהמוכרים.
נכון, נכון. אין לנו צד, אנחנו עובדים רק מול צד אחד, שזה הלקוח. אנחנו גובים רק עמלה מהרוכש, כך שאין לנו את האינטרס של הדירה, זאת אומרת שאף פעם לא יהיה לנו איזה אינטרס שהוא יקנה דירה מסוימת, כי פה אנחנו יכולים לגזור קופון של 1% או 2% ובדירה ליד אנחנו לא מקבלים. זה לא קיים. אנחנו עובדים רק בגביית עמלה מהרוכש עצמו. וזה חוסך לו המון המון זמן וגם המון המון כסף.
אתה יודע מה, אני שם את הכסף בצד, זה חוסך לו זמן, ואני חושב זה ממקל אותו בצורה הרבה יותר נכונה וישירה עבורו. כי זה לא שאתמול עידן קם בבוקר ואמר, היום אני אמכור דירות, אתה מתעסק עם ניסיון של 9 שנים, ציינת כבר 10 שנים, בוא תעגל את זה ל10 שנים.
קיבלנו.
לניסיון של 10 שנים שאתה חי את עולם הנדלן, ולא רק כרגע אתה משווק בנתניה או אתמול אתה משווק ביהוד, אתה מכיר הרבה אזורים. יכול להיות שאם מישהו יפנה לך כרגע מקריית מוצקין, יהיה לך אולי קצת יותר קשה, אבל אני מאמין ש...
תראה, לשבת לחקור עיר, זה לא משהו שהוא קשה עבורנו. עם כל הניסיון שלנו. בדיוק. בעולם הנדלן אנחנו כבר יודעים לחקור עיר, להערכתי תוך 2-3 שעות אנחנו חקרנו את כל העיר, אנחנו יודעים איפה למקד את הדברים החשובים ללקוח בעיר הזאת, ולאתר את הנישה שאנחנו צריכים עבורו. אבל אנחנו כן, תראה, שוב, נחזור לנושא של העולם הגדול הזה נמצא היום בכף ידינו, אם זה קבוצות בפייסבוק או קבוצות בוואטסאפ, אז גם קל מאוד לאתר את הנכסים. כי יש לך בלחיצת כפתור היום גישה למאות מתווכים שאתה כבר מכיר.
לא, לא, זה קשה לאתר. בוא, תפרגן לעצמך, זה קשה מאוד לאתר את הנכס.
זה בסדר, אנחנו, העבודה הקשה היא באמת למצוא את הנכס המדויק ללקוח. זו העבודה הקשה. כל היתר מסביב, אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו יכול להיות יודעים לעשות את זה כבר.
יכול להיות שאתה תמצא את עצמך, אתה בעצמך בודק 4, 5, 10 נכסים עבור לקוח, תבוא ללקוח, תגיד לו, אני הייתי עכשיו ב10 נכסים, אני חושב שרק 3 מהם מתאימים לך, או רק 2 הנכסים מתאימים לך.
לחלוטין. המטרה היא שלקוח יפגוש 3-4 דירות, לא מעבר. כי אנחנו רוצים להביא אותו לדירות המדויקות ביותר בשבילו. אין לנו מטרה לקחת אותו לטיול בכל השכונה, יד ביד, ולראות יחד את כל הדירות.
מי הקהל שזקוק לשירותים האלה בעיקר? יש בטח מאפיינים.
תראה, זה נוגע ל... זה פוגש המון אנשים. תראה, אנחנו במדינת ישראל, כמעט כל בן אדם שני רוצה להיות משקיע נדל"ן. ומשקיעי נדל"ן בדרך כלל, רוב האנשים, זה לא שהכיסים שלהם עמוקים. אז הם מוצאים את עצמם, רצים לפריפריה. מישהו יכול לגור בחולון, ולקנות באזור אפולה פתאום דירה. לגור בנתניה, ולכת לקנות בנתיבות דירה. היכולת שלו להכיר את השוק בנתיבות או באפולה, מזערי. ייקח לו המון המון זמן לשבת ללמוד אותו, אז זה יכול להיות משקיעים.
אני אתן לך הערה.
כן.
מניסיון שאתה רוצה להשקיע באזור, מניסיון אישי. פתאום חיפה, ואתה לא, אתה יכול לקרוב, אתה יכול להסתובב ולהיכנס למועצות של, לפייסבוק ולאינטרנט של, של העיריית חיפה ולשמוע כל מיני דברים וכו', ולהתייעץ אולי עם שמה אחד או שתיים. ובסוף אתה מסתובב, אתה נפגש עם המתווכים, וכל מתווך יש לו את המשנה שלו, למה האזור האחר פחות טוב, ולמה האזור הזה יותר טוב, וכו'. כלומר, אתה... אין על באמת את המסננת.
לחלוטין, תראה, בדרך כלל מתווכים מקומיים, יש להם גם את האזורים שהם עובדים עליהם.
נכון.
וכל אחד בוחר להתמקד באזור שהוא עובד עליו, לפי האני מאמין שלו. ולכן הם מאמינים בשכונה מסוימת ולא בשכונה אחרת. אנחנו באים נקיים לתוך הדבר הזה. וברגע שלקוח רוצה דירה בחיפה, חיפה למעלה, על הקרמל, אז אנחנו גם יודעים להתמקד ולהבין מה השכונות רלוונטיות לצרכים של הלקוח הזה, ולא מעניין אותנו כרגע מה הפוטנציאל העתידי של השכונה, אלא אנחנו יותר מתמקדים בהיום, במה שקורה כרגע. זוגות צעירים זה קהל לא קטן של הדבר הזה. אני יכול להגיד לך ש-50% מהפניות זה זוגות צעירים. משפרי דיור שעוברים בין ערים. זה קהל יעד שהוא גם רלוונטי לדבר הזה. מי שמשפר בתוך העיר, אז בדרך כלל הוא משפר בתוך השכונה שלו.
נכון.
אבל ברגע שהם עוברים עיר, אז הם צריכים את הכל מחדש.
הם צריכים להכיר את ה... את המיקומים של ה... איפה הם רוצים לגור בעיר, ומה חשוב להם יותר, האם יותר גנים או יותר בתי ספר.
בדיוק.
אני חושבת, אגב, שבראייה שלי מזוגות צעירים, ואני שם לב לזה, היום השוק הזה השתנה לחלוטין, שההורים שלי רכשו דירה, או שהיו מעורבים, זה היה לפני 20 ומשהו שנה, והיה קל, היה זה, היה זה. היום הכל שונה, והזוגות צעירים מגיעים, הרבה פעמים המשנה של ההורים שלהם, אבל היא לא נכונה למשנה של 2020. היא שונה לחלוטין, ואז הם באמת בחוסר ודאות, אם כמו שאמרת קודם, הם קוראים באינטרנט.
תראה, המידע הוא עצום באינטרנט, ואנשים קוראים, ולא רק האינטרנט, היום כמעט כל יום בטלוויזיה יש כתבה על שוק הנדל"ן.
לטוב ולרע.
כן, אם נלך שבועיים אחורה, באחת התוכניות, בפריים טיים, ישבו אנשים, עשו כתבה על עולם הנדל"ן, ואמרו, חבר'ה, זה הזמן שלכם ללכת לפרויקטים, למשרדי מחירות, ולהתמקח. אז נכון, יש מקום להתמקח כל הזמן על המחירים, וזה בסדר, ומנהלים מסעים ומתנים. אבל, אתה יודע, אנשים מגיעים עם איזו הבנה או תפיסה, שעכשיו הם הולכים לעשות את העסקה של החיים שלהם, שזה הזמן.
אנשים חושבים, אתה יודע, בוא, גם עולם המשכנתאות זה אותו דבר. אנשים חושבים שאנחנו בשוק הקרמל. שאם אתה תבוא ותגיד לו, אני רוצה לקנות את התחתון הזה בחמישה שקלים במקום 30 שקלים, הוא ימכור לך את זה בחמישה שקלים. זה לא הולך בעולם הנדלן.
בתאילנד זה עובד ככה.
אולי בתאילנד זה עובד, גם שם יש איזשהו גבול מסוים. אבל זה, בסופו של דבר, בפרויקט נדלן בדרך כלל, יש בנק מלווה, שיש מינימום, שהוא לא מאפשר לך הנחות מעבר, נכון? זה אותו דבר, דרך אגב, בנקים למשכנתאות, יש להם מרווח מסוים, והם לא יכולים לרדת מתחת. אין, יגידו לך, לא, לא יכול למכור שלום, כמה ראינו כאלה? מאות.
לא מעט.
כן, אנשים חושבים, תוריד לי 100,000 שקל. זה לא...
תראה...
בוא נעלה ב-200, נוריד לך ב-100, אין בעיה.
דרך אגב, עושים את זה לא מעט.
נכון.
קורה לא מעט בעולם שלנו.
בעולם בכלל, בכל העולם, אין הנחות בחינם. אין. כשעושים מבצע 1+1, אף אחד לא מפסיד.
ברור שלא. אין,
אף אחד לא מפסיד.
כדי שעסקה תתקיים... חייב להתקיים win-win. שני הצדדים חייבים להיות, חייבים להרוויח, נכון, וחייבים להיות מרוצים.
נכון, נכון.
עסקה אחרת לא תתקיים, אנחנו לא נגיע לממד של חתימת חוזה אם זה לא יהיה כך.
נכון.
אבל אנשים מגיעים עם, עם מידע שגוי לפעמים. דברים שישב בפריים טיים.
בלי לציין שמות.
כן, אפשר. לא נציין את השמות. ואומר, חבר'ה, היום זה לא זמן לקנות דירות בישראל. ויום למחרת יושב מישהו אחר, אומר, חבר'ה, זה הזמן ללכת לקנות דירות. שמע, אנשים יוצאים מבולבלים.
שמע, ישב איזשהו לפני חודש איש שוק פיננסי מאוד ידוע בשוק. הוא משחק בשנות ה-80 בתפקיד ראש העיר שם. לא אציין את שמו, ממבטא עיראקי כבד, ואמר, שמו, הריביות המשכנתה עלו בצורה ניכרת. ואני יושב, אני מתעצבן. כי הבן אדם הזה פעם אחרונה שהוא לקח, הלך לבנק לבקש משכנתה, זה היה לפני המון המון שנים כנראה. וריביות המשכנתה ירדו. כלומר, לא תמיד האנשים שיושבים בטלוויזיה, הם האנשים שמתאימים. כל אחד צריך לשמוע את רחשי ליבו. האם זה מתאים לו לקנות עכשיו נדלן? יכול להיות שאותו אחד יש לו הזדמנות לקנות נדלן? הוא כן יש לו הכנסות? כן, הוא קיבל עסקה טובה, אז תלך על העסקה הזאת. אתה צריך... בן אדם לא קונה נדלן כי ראה מבצע באלי אקספרס לנעליים, או ראה מבצע באתר של נאוטיקה או משהו כזה. איזה יופי, חולצה ב-20 שקלים, בוא נקנה. הוא קונה נדלן כי הוא צריך את זה.
לחלוטין.
אתה צריך, תקנה.
לחלוטין.
אולי תבחן אפשרויות ימינה, שמאלה, אבל תקנה, לא בשביל שיהיה לך בבית עוד מוצר מאלי אקספרס שאין מה לעשות איתו, אבל...
נכון, נכון, זה לחלוטין נכון. כשבן אדם מקבל החלטה שהוא רוצה לקנות דירה או נכס נדלני, גם, זה יכול להיות גם משרדים או כל דבר אחר. ברגע שהוא צריך את זה, כי המשפחה גדלה, כי הוא התחתן, או כל דבר אחר כזה, אז תשאיר את כל מה שאתה שומע, את כל רעשי הרקע בצד, פשוט צא לדרך. אין זמן טוב לקנות נדלן, או זמן לא טוב לקנות נדלן. דיברנו מקודם על 2011, על מחאת האוהלים, מחאת הקוטג'. אנשים מאז יושבים על הגדר ואומרים, אני לא הולך לקנות, המחירים יקרים.
אין בעיה, אבל הוא משלם שכר דירה.
המחירים עלו מאז בעשרות אחוזים. עידן. כבר שכחו שטענו שזה המחירים יקרים.
היום דיברתי עם לקוחות שלכם. נכון. ואני מסתכל על החוזה שלו, ואני רואה, הוא קנה דירת 4 חדרים, אני חושב, ב-1,660,000. לפני שנה. היום אותה דירת 4 חדרים.
כן.
בכמה עלת? בערך, לא...
עובר את 1,750,000.
כלומר, עלתה ב-100,000 שקל. 110,000 שקלים. כלומר, בן אדם, אני אלך לקיצוניות אחרת. משפחה עם 3 ילדים. לא תקנה אותו יחסית גדול, 4 ילדים. היא כבר תקנה את המיניוון שלה, את הג'יפון שלה, כי היא צריכה את זה. אותו דבר, אתם צריכים לקנות נדלן, תקנו נדלן.
לחלוטין, תראה, אותו לקוח, אם הוא לא היה קונה שנה שעברה והיה בא לקנות את הדירה הזו היום?
הוא לא היה קונה דירה, הוא לא היה...
הוא, לא, הוא לא היה מספיק לחסוך את הדלטה הזאת של 100,000 שקלים.
נכון,
הוא לא היה מצליח לחסוך אותה.
אני לא רוצה לבוא ולהגיד, הוא הרוויח 100,000 שקלים, כי הוא לא הרוויח, אבל אני דרך אגב, אני מסכים דרך אגב עם האנשים האלה, אם יש לך עכשיו כסף בצד, ואולי אתה חושב לקנות להשקעה, לעשות אקזיט, אז תבחן את ההשקעה הזאת בעיניים אחרות. שים משקפיים אחרות, תבחן אותה בכובד ראש. אבל אם זה דירה למגורים, אתה צריך תקנה.
תראה, גם דירה להשקעה. בכל תקופת שוק אפשר לקנות נכס להשקעה ולעשות עסקה טובה.
אני מסכים מיליון אחוז.
הפרמטרים שאתה צריך לבחון הם אחרים לחלוטין.
נכון, נכון.
צריך לבוא בגישה שונה לעסקה.
תבחן, תראה את העלויות שלך וכל הדברים האלה. אבל בתכלס, אתה יודע, מה שאתה מציע כאן, מה שאתה מספר על הליווי שלך, שמה, גם אנשים שיבואו ויגידו, זה עולה לנו כסף, וזה עוד מישהו שגוזר עלינו קופון, ועוד כסף, ועוד כסף.
כן.
אני חייב להגיד לך משהו, ואני אומר את זה הרבה לאנשים נוספים.
כן.
שאתם רוכשים נדלן, כמו שאתם מכניסים את עורך הדין, ואת המתווך שלכם, נכון. תכניסו גם את היועצים פנימה לתוך העסקה.
נכון.
אם זאת עסקה של 1,700,000, תוסיפו עוד 50,000 שקלים יועצים.
דרך אגב, העלות שלנו זה עלות שהם בכל מקרה מוציאים. הם מוציאים אותה למתווך, הם מוציאים אותה לעורך דין, הם מוציאים אותה ליועץ משכנתאות. אנחנו נותנים להם את הכל בבית אצלנו כמקשה
כן, אחת. אבל אם הוא לוקח מתווך, אם אתה רכשת עבורו מתווך, כלומר דרך תיווך, אז יש גם אולי תיווך נוסף.
ברוב המקרים זה נסגר אצלנו, אתה יודע, בהפרשות שלנו כלפי מתווך, בסדר, או בדברים שמבצעים אבל שיתופי פעולה, זה העולם שאנחנו חיים בו
בסדר,
בעצם.
זה סבבה, נהדר, אבל אני בא ואומר, נניח ולא. היום שאנחנו בונים בית פרטי,
כן.
בן אדם שהולך ובונה בית פרטי, עכשיו קונה בקיבוץ אלומות בשיחה מהבוקר.
הוא לוקח מפקח חיצוני.
הוא לוקח מפקח חיצוני. לא רק זה, הוא לוקח, הוא מכניס לתוך העסקה את כל עלויות היועצים שלו.
נכון.
החל מיועץ מזוג אוויר, דרך יועץ אינסטלציה.
נכון.
תכניסו אותם לעסקה הזאת, את כל עלויות היועצים. ואז העסקה גם תיראה קצת שונה, גם ברמת המימון דרך אגב, תוסיפו את זה, תדעו שאתם צריכים לממן. יש לכם עכשיו חצי שנה לגור בסחירות, או לשלם משכנתא, תכניסו את זה לתוך המימון. ואז העסקה תיראה יותר טוב.
היא מקבלת פן אחר. אתה עושה את העסקה הזאת בצורה חכמה, אתה מוציא אולי כסף היום, אבל אתה חוסר גם הרבה הרבה כספים בהמשך, לאורך כל תהליך החיים שלך בדירה הזו.
נכון. עידן, אני חייב לספר לך, זה שאנחנו שומעים עכשיו את המוזיקה ברקע, זה אומר שנגמר את התוכנית.
עבר מהר.
טס מהר, לא עבר מהר. מי שחפץ ככה ורוצה לשוחח אתך לקבל ייעוץ,
כן.
שתלווה אותו. אני חושב שהליווי הזה הוא חשוב. זה בסופו של דבר, זה כסף קטן בעולם הנדלן. עסקה של 2,000,000 שקלים, אני לא מדבר איתך על מחירים וזה לא מעניין אותי כרגע.
כן.
אבל אני חושב שבסופו של דבר הכסף הזה מתגמד, ותמיד תעשו את ההשוואה, לקוחות יקרים, תמיד תעשו את ההשוואה רכב, שאתם קונים ב-60,000-70,000 שקל, כמה אתם משלמים במוסך לבדיקת רכב. ותמיד יש תקלה, ותמיד אתם קונים בכל זאת הרכב, למרות התקלה.
נכון.
ואתם אומרים, נתקן את זה בפעם הראשונה, וכול הרכב הזה יחזיק אצלכם 3 שנים. נדלן יחזיק הרבה יותר. וכל טעות זה לא טעות של גג 50,000 שקל או שווי הרכב, נניח, הרבה יותר.
ברור.
מי שרוצה ליצור קשר, איך הוא עושה את זה?
יכול ליצור קשר בפייסבוק. עידן קורינו, באנגלית, בעמוד הרגיל שלי, או בעמוד עידן קורינו, יועץ הנדלן האישי שלך, או בטלפון.
שמספרו?
0525-86-96-97. מוזמנים גם להתקשר, להתייעץ, ואחרי זה להחליט אם רוצים גם לפגוש אותנו לכוס קפה.
נהדר, עידן, אני מאוד מאוד שמחתי ללמוד על השירות הזה שלך. שמחתי לארח אותך כאן אצלנו באולפן בפרלמנט הנדלן ברדיו סול.
תודה רבה, גם אני שמחתי להתארח.
בכיף, אנחנו נחזור לכם שבוע הבא. בעוד תוכנית של פרלמנט הנדלן. שיהיה המשך יום טוב, תודה רבה לשוקי ואוסנת הטכנאים העיקרים שלנו. תודה לריקו. תמיד עוזר לנו מתחילת התוכנית להניע אותה.
כן.
כן. המשך יום טוב, בריאות ואושר, לא לשכוח מים לחתולי הרחוב. תשימו, זה לא לכסף, לפלסטיק עם קצת מים.